כוחי תמיד איתי, מתוך הספר לב דוד שכתב החידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי. בכל שנה, 30 יום קודם הפסח, הקדוש ברוך הוא עושה לישראל משוא פנים ברוב חסדיו, ומתחיל להוציא נפשותם מהיכלות הטומאה מעט מעט, שיעור חלק אחד מ-30 בכל לילה. והעיני בשר לו ייקון לקראת אלוקינו, וייטיב מעשיו 30 יום קודם לפסח. ונתגלה טעם דברי רבותינו שואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום, כי 30 יום אלה הם שייכים לפסח, ומדי שנה בשנה פועל השם למענם, כי ב-30 יום הללו החלו עולים לאט לאט נפשות ישראל מרשות הסתרה אחרא. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ט"ז באדר ב' תשפ"ד, 26 במרץ 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות פורים מאחורינו, גם שושן פורים עם השמחה הגדולה, עם אתגר השמחה בימים אלה. והפנים קדימה, 30 יום קודם החג, כבר למעשה פחות מ-30 יום, 28 יום לפסח, ופתחנו בדבר ההתעוררות של החידה בספר לב דוד, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שמגלה לנו שדברי חז"ל שאומרים ששואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום, זה לא רק עניין הלכתי, הכנה לקראת החג מרובה בהלכות ובניקיונות, אלא משהו קורה בכל יום, הימים האלה כבר שייכים, הוא אומר, לפסח. בכל שנה, 30 יום קודם הפסח, הקדוש ברוך הוא עושה לישראל משוא פנים ברוב חסדיו, ומתחיל להוציא נפשותה מחלות הטומאה מעט מעט, שיעור חלק אחד מ-30 בכל לילה. אנחנו, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, זה קורה, כך אומר החידה, ואנחנו באמת מצפים, קודם כל, למסופנים, כלשונו של החידה. אנחנו צריכים מסופנים בימים אלה, ובאמת אנחנו מצפים לצאת גם מחלות הטומאה, חלק אחד מ-30 בכל יום, ובאמת להתקרב אל הגאולה השנה במיוחד. ועד אז, הנה עוד כותרות, עימות מדיני חריף בין ישראל לארצות הברית, ממשל ביידן לא הטיל וטו במועצת האום, מועצת הביטחון של האום, על ההחלטה שקוראת להפסקת אש מיידית, ללא התנייתה בשחרור החטופים. 14 חברות הצביעו בעד, 0 נגד, וארצות הברית נמנעה. שגרירת ארצות הברית באום, שפעלה על פי הנחיית הבית הלבן, אמרה, לא יכולנו להצביע בעד, אבל אנחנו תומכים באופן מלא במטרות שבהחלטה הלא מחייבת הזאת, ובקריאה ברורה שכל הפסקת אש חייבת לבוא יחד עם שחרור כל החטופים. בנוסח שאושר לא נכלל גינוי לחמאס, בניגוד לטיוטות שהאמריקאים העלו עד כה, ונכתב כי המועצה דורשת הפסקת אש מיידית לחודש הרמדאן, שתכובד על ידי כל הצדדים, ותוביל להפסקת אש בת קיימה, וכן דורשת את השחרור המיידי וללא תנאי של כל בני הערובה. הנוסח שאושר אתמול בהסכמה האמריקאי דה פקטו דורש בנפרד הפסקת אש ושחרור חטופים, אבל לא יוצר זיקה ביניהם ולא מותנה בהסכמת הצדדים, מה שמשקף ללא כל ספק שינוי משמעותי מאוד לרעה בעמדת וושינגטון. בירושלים זעמו על ההחלטה, וראש הממשלה נתניהו הורה לעצור ברגע האחרון משלחת בכירים בדרכה להציג לאמריקנים את התוכנית לפעולה ברפיח. מלשכת ראש הממשלה נמסר שארצות הברית נסוגה מעמדתה העקבית במועצת הביטחון, שבה קשרה רק לפני כמה ימים בין הפסקת האש לשחרור החטופים, ולא הטילה וטו על הנוסח החדש. נסיגה זו פוגעת במאמץ המלחמתי וגם במאמץ לשחרור החטופים, משום שהיא נותנת לחמאס תקווה שהלחץ הבינלאומי יאפשר להם הפסקת אש ללא שחרור חטופינו. מזכירים שהפעם האחרונה שבה ארצות הברית הסירה את הגנת הווטו שלה מעל ישראל במועצת הביטחון, הראה בשלהי ממשל אובמה ב-2016, כשהמועצה אישרה את החלטת 2334 שקבעה כי מזרח ירושלים ויהודה ושומרון הם שטח כבוש תוך אימנעות אמריקאית. אז זה קרה בזמן ממשל אובמה, כו-אוין, ועכשיו זה קורה תחת ביידן בתקופה הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר מסוכנת לישראל. הרבה תגובות על המהלך. אני חושב שנפתח אולי במאמר שכותב היסטוריון, הפרופסור אבי בר-אלי, באמת בפרספקטיבה של שנים, של דורות, והוא כותב כך, ככל שהעימות שלנו עם החמאס והחיזבאללה מתמשך, ממשל ביידן, בממשל ביידן מתגברת הנטייה שהוא ירש מממשל אובמה, הזכרנו כרגע, לפייס את איראן ואת בעלות בריתה. נשיא ארצות הברית ביידן הוא אולי ציוני כהגדרתו העצמית, אבל הוא דוחף את ישראל לתבוסה ברצועת עזה, ואולי גם מול חיזבאללה. ארצות הברית בהנהגתו מנסה לכפות על ישראל הפסקת אש קבועה ברצועה, כשחמאס נותר על רגליו, כשחטופים בידיו, כשחלק מצבא הטרור שלו שרד, וכשהוא שליט למעשה על האוכלוסייה. ייתכן שהמניע תמון בערכת הנשב של ביידן על הנדרש לבחירתו מחדש בנובמבר הקרוב, וייתכן שהמניע הוא רצונם לעצור את המלחמה כדי לייצב את האזור בעזרת איראן כביכול, ואז להתמקד בזירות חיוניות יותר לדעתם באוקראינה מול סין. ומול סין. קשה לישראלים להבין כיצד המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית בראשות ביידן יכולה לראות באיראן האיסלאמיסטית גורם מייצב במזרח התיכון. הדמוקרטים חוששים שבעלות ברית כישראל וסעודיה יגררו אותם למלחמה נוספת באזור. החשש הזה מרסן את תגובתם להתקפות על כוחותיהם ולחסימתו של נתיב שייט בינלאומי, והם אף נותרו בחוסר מעש למול התקדמות המיזם הגרעיני האיראני. התוכנית שלהם לרצועה היא הכנסת חמאס לאשף והשלטת ממשלת הרשות. אני חושב שהיא החלפת חמאס באשף, הוא מתכוון, אולי זו טעות הקלדה, אבל מכל מקום הוא רוצה שהוא אומר שארצות הברית, התוכנית שלהם היא להשליט את ממשלת הרשות ברצועה, כשחמאס נותר שם ככוח צבאי דומיננטי, וכשאשף שכולל את החמאס, שלוח איראן, הוא מקור הלגיטימציה של השלטון העצמי שם בעזה וגם ביהודה ושומרון. פירוש הדבר הוא, איום איראני בתוככי הארץ, לרבות בשטחים ששולטים על ריכוזי האוכלוסייה של ישראל, כן? זה לא רק עוטף עזה שראינו מה קרה שם, אלא בכלל על כל הארץ. יהיו מניעי הדמוקרטים למדיניות ההרסנית שלהם אשר יהיו, העובדה נותרת בעינה. ארצות הברית מנסה להוליך את ישראל למה שרוב גדול בתוכנו מגדיר כתבוסה. זה לא יהיה רק הפסד בקרב, אלא תבוסה. אחרי מכה בלתי נסבלת שהיכה בנו אויב ברברי, הוא ישרוד וימשיך לאיים על הגבול הדרומי הערבי, ומחוז התיישבות מפואר יינטש. יתרה מזאת, אחרי החולשה בבריחה מלבנון ספגנו את האינטיפאדה השנייה, אחת ממתקפות הטרור המערערות ביותר בתולדותינו, אבל תוצאות תבוסה הפעם אחרי מכת השבעה באוקטובר יהיו קשות יותר חלילה מהאינטיפאדה השנייה. ניצחון חמאס חלילה עלול לחולל אסונות חמורים מעבר למתקפת טרור ולסכן את היסודות של הביטחון של ישראל. וכותב הפרופסור רבי ברלי, הפגיעה האסטרטגית והמורלית תהיה בלתי נסבלת. לפיכך יש להניח ולקוות שהלחץ של ארצות הברית לא ירתיע בסופו של דבר את ישראל מכיבוש רפיח. היא לא יכולה להרשות לעצמה להתקפל, והיא לא חלשה עד כדי סיכון עצמי כזה. נוסף על כך, ייתכן שהלחץ האמריקני על ישראל יפעל נגד עצמו. ככל שהוא מחריף, ככה חמאס מתעכב, בתקווה שהלחץ האמריקני יעשה את שלו. בגלל הלחץ האמריקני ואולי בגלל רתיעתם של גורמים שלטוניים וצבאיים שנוטים לרצות את האמריקנים, הנהגת חמאס זכתה בהקלה לא מבוטלת של הלחץ על כוחותיה בדרום הרצועה ובמרכזה. התוצאה לא מפתיעה, הייתה עמדה בלתי מתפשרת שהיא נקטה במסע ומתן על החטופים. יש סיכוי, איפה הוא מסיים, שחמאס יתבצר בעמדות שגם ארצות הברית לא תוכל להקל. הרי גם ארצות הברית עצמה לא יכולה לדרוש מישראל הפסקת אש קבועה כשהחטופים מעונים בידי קלגסים סדיסטים. גם לנוכח ההחלטה במועצת הביטחון שמורה על הפסקת אש, ארצות הברית התקשה לדרוש מישראל לקיים אותה כשהחטופים אינם משוחררים. ארצות הברית גורמת עכשיו להקשחת חמאס, וכך אולי לא יוותר כל נתיב מעשי מלבד מתקפה ישראלית הכרחית על ריכוזי הטרור בדרום הרצועה ובמרכזה. ייתכן שדווקא חמאס הוא זה שסכל את רצון ארצות הברית לכפות הפסקת אש. במצב כזה יהיה עלינו לתקוף את מה שנותר מהחמאס, לנסות להציל חטופים ללא עסקה, או לכפות עסקת שחרור, ולאחר מכן לכונן ברצועה שלטון צבאי, ולהתפנות לאיום שמצפון. לא פשוט, לא פשוט, ארצות הברית נגדנו, ונראה מה יהיה. אתם יודעים, אנחנו במגילת אסתר, אם תרשו לי לחזור רגע אחורה, אז פעם חשבתי שסיפור המגילה היה סיפור קצר, התרחש על פני שנה, המשתה של אחשוורוש ושתי מוצאת להורג, והמן עולה לגדולה, וגזירת השמד על עם ישראל, ואסתר נבחרת להיות למלכה, ובקטן ותרש, ומורדכי, וכולי וכולי וכולי, והכל קרה בתוך שנה, והיו הרבה אירועים, והבנו את הגזירה החמורה ואת הנס הגדול. אבל לא, מגילת אסתר, סיפור המגילה, ערך כעשר שנים. ותוך כדי, כשקראו את העיתונים, כמו שאני קורא הבוקר, תוך כדי ההתרחשות בזמן אמת, אז שם השם היה נסתר. לא הבינו את המציאות, מה קורה פה, לא ראו כל כך את יד השם. בסדר, יש מהלכים, המן עולה לגדולה, הפרשנים פוליטיים מדווחים שאולי איזה יום אחד היו חדשות טובות ליהודים, מרדכי היהודי זוכה למחווה, ואמן לוקח אותו ברחובה של איש על גבי הסוס שלו, אבל היה קשה לראות את התמונה השלמה. רק כשקרה הנס ובמעוף הציפור על פני 10 שנים, כשאנחנו קוראים את המגילה, אז אנחנו מבינים ורואים ככה את ההשתלשלות העניינים ואת ההשגחה אחרי כל מהלך ומהלך. וכך גם בסיפור שלנו, אנחנו מקווים שהוא ייגמר מהר יותר, אבל יש פה מגילת אסתר ועוד התפתלות ועוד מהלך, וצריך, החוכמה היא בזמן אמת לראות את יד השם. אנחנו יוצאים עכשיו 7:21 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 24, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. את הדברים הבאים קראתי בשבת, כלומר עוד לפני שארצות הברית הצביעה או נמנעה בהצבעה נגדנו באום, וחשבתי כמה הדברים מתאימים לימים האלה, ואז קרה מה שקרה באום, וזה בכלל הופך לרלוונטי ועכשווי, אבל מדובר ב... שיחה של הרבי מלובביץ' מפורים תפשין י' זין, כלומר אם אני מחשב נכון 1957, כלומר לפני 67 שנים ויומיים, וזה קרה חודשים אחדים אחרי מבצע סיני. אני מקריא מתוך המדור חיי רבי בעיתון כפר חבד, הכותב הוא הרב ישראל אלפנביין, שבכל שבוע מביא כפולת עמודים מרתקת היסטורית ואקטואלית של דברים של הרבי מלובביץ' על סוגיות שונות, על עניינים שונים במעגל השנה, במעגל החיים. וההתוועדות הזאת כאמור התקיימה חודשים אחדים אחרי מבצע סיני, שבמהלכו כבש צהל שטחים רבים בסיני, ולאחר מכן נאלץ לסגת מהם בעקבות לחצים בינלאומיים על ממשלת ישראל. ולאורך השיחה הראשונה בהתוועדות של אותו פורים הסביר הרבי מלובביץ' את ההוראה שנלמדת מפורים. מרדכי ואסתר, הוא אמר, לא ארגנו משלחת דיפלומטית שתבקר אצל החשברוש, אלא גזרו תענית ועוררו את העם לחזור בתשובה. מכאן אנו לומדים שהנהגת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל אינה מתנהלת לפי חוקי הטבע, אלא תלויה בקיום התורה והמצוות. ולכן בכל הקשור לעם ישראל, אין לסמוך על פעילות בדרכים דיפלומטיות ושימוש בכללי המשחק הפוליטי, אלא להתחזק בקיום התורה והמצוות. קיומם של בני ישראל, שוב הוא אמר, מעולם לא היה תלוי בדיפלומטיה, מעולם לא הייתה לגויים דעה ובעלות על בני ישראל. הדרך היחידה לקיומם של בני ישראל היא לא בדרכים טבעיות. נסיעה למקום מסוים כדי לדבר עם פלוני ושאר פעולות על פי שכל אנושי, לא זאת הייתה הדרך, אלא הדרך שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, דרך התורה והמצוות. וכאשר מגיעה רחמנה לצלן את צרה או גזרה, איננו צריכים לסמוך על דיפלומטיה והשתדלות אצל אומות העולם, כיוון שלא על ידי זה הוא קיומנו. צריכים לפשפש במעשים, לתקן את החסר ולהתחזק בקיום התורה והמצוות, ואזי תועיל גם ההשתדלות שעל פי הטבע. כלומר, אם אני מבין נכון, אפשר לעסוק בדיפלומטיה, אנחנו לא, אבל דבר ראשון, השינוי האמיתי, ההשפעה האמיתית על המציאות, תקרה דרך תיקון של עם ישראל. זה מה שאנחנו לומדים ממרדכי ואסתר בפורים. לא ארגון של משלחת דיפלומטית, אלא תענית, חזרה בתשובה, תיקון החטאים, וזה מה שמשנה, זה מה שמשנה את המציאות, ואז אפשר גם לעשות השתדלות על פי הטבע. כך אמר הרבי מלובביץ' בפורים תפשין י' זין, אחרי מבצע סיני. וביומן של מזכירו של הרבי מלובביץ', הרב יהודה לייב גרונר, והדברים מצוטטים, הרב אלפנביין מצטט את הדברים מתוך הספר המזכיר, הוא מתאר את ההתרחשות שהראה אחרי השיחה הזאת של הרבי מלובביץ'. האחים שולזינגר היו מנהלי בית דפוס מפורסם שם באותם ימים, הגיעו להתוועדות. אחד האחים התקרב והרבי נתן לו לקח, האח השני לא רצה להתקרב. ואז הרבי שאל את האח הראשון, איפה אחיך? והוא החל לגמגם. הרבי הביט עליי, כך מספר המזכיר המפורסם הרב יהודה לייב גרונר, וצחקתי. כן, אנחנו מדברים על התוועדות פורים, וגם הרבי התחיל לצחוק ואמר לי שצריכים להשתדל שאותו שולזינגר לא יברח מכאן. אמרתי לו שהוא כועס, והרבי אמר שיגש אליי, ואז ירגיש יותר בנוח, אבל הוא לא רצה לגשת. והרבי מלובביץ' אמר, מה, הוא לא רוצה להגיד לי שלום? למחרת, הרבי מלובביץ' דיבר עם המזכיר, אודות אותו שמואל שולזינגר, והוא אמר כך, למה הוא כועס על מה שאמרתי בהתוועדות? הרי דיברתי על הצלת ארץ ישראל, ומה אכפת לו באיזה אופן תבוא ההצלה? האם תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא, או להבדיל באמצעות אייזנהאואר? אייזנהאואר, למי שלא יודע או לא נולד אז, היה נשיא ארצות הברית באותם ימים, כן? ובעצם אומר הרבי מלובביץ', מה אכפת לכם? האם ההצלה תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא או על ידי ביידן? למה להתעקש שזה יבוא על ידי ביידן? העיקר שארץ ישראל תנצל. ומה שאמרתי בנוגע לדרכי הדיפלומטיה, אכן כך הוא הדבר. אם ילכו בדרך הדיפלומטית, יסבלו ממנה צרות. אז מה אני יכול לעשות שהוא, אותו מנהל בית דפוס, כנראה היה אדם עשיר וחשוב, מה אני יכול לעשות שהוא לא סבור כך? אני אינני גורס דיפלומטיה. כך הרבי יוסיף בחיוך, ופה יש התבטאות ממש מפחידה. המזכיר הרב גרונר אמר שאותו שולזינגר טוען שהרבי אמר שמדינת ישראל לא תחזיק מעמד, והרבי מלובביץ' אמר בתגובה, נכון, בדרך הטבע באמת אין לה קיום. זה מה שאמרתי בהתוועדות, שהיא יכולה להתקיים רק באופן שלמעלה מדרך הטבע. ומה אני יכול לעשות אם הוא אינו אוחז בדרך זו? אצלו זו רק הקשנות, ולי אין סיבה לשנות את דעתי. האמת שהיום אנחנו רואים יותר ויותר שבדרך הטבע, ככל שאנחנו נחשפים בדיעבד לאנשים שהיו בראש מערכת הביטחון, כן, מאהוד ברק וצפונה, יאיר גולן, וכל האלופים שאנחנו רואים את הערכות שלהם ואת הדעות שלהם, באמת בדרך הטבע זה מפחיד מאוד לחשוב על מדינת ישראל, אבל היא מתקיימת והיא תתקיים באופן שלמעלה מדרך הטבע, וכאמור המסקנה מנס פורים, פחות פעילות דיפלומטית ויותר לחזור בתשובה, לתקן, ואז הניצחון לא יגיע דרך אייזנהאואר, לא דרך ביידן, אלא דרך הקדוש ברוך הוא בעצמו. והנה אנחנו חוזרים לתענית, לתשובה של אסתר המלכה, של עם ישראל בימים ההם ובזמן הזה, ולשיר שהשנה באמת כל כך, בכל שנה הוא מרגש בתענית אסתר, אבל השנה ממש כאילו נכתב לימים האלה, מתוך הסליחות לתענית אסתר, קנה לשמך, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אחרי מה שעברנו, קנה לשמך נורא ונקדש, חזה כרמך, הכרם זה אנחנו, זה עם ישראל, נהרס ונידש, זרויינו קבץ, אפשר להגיד חטופינו קבץ, ושיר לך יחודש. אנחנו מבקשים כעסותך נוראות באותם הימים, איתנו הפלה תשועת עולמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, הלחן המפורסם של יוסי גרין, כאן בביצוע של אברי מירות.
חזי קרמחו נהרוס ונידוש, זרויינו קבץ ושיר לכו יחודוש, קיימי והחיה בבניין בית המקדוש. קנה לשמחו נוירו ונקדוש, חזי קרמחו נהרוס ונידוש, זרויינו קבץ ושיר לכו יחודוש, קיימי והחיה בבניין בית המקדוש.
רחמי, וחסוי
קדוש חזי קרמחו נהרוס ונידוש זרו יגידו קבץ ושיר לכו יחודוש קיימי ואחיה בבניין בעזם יגידוש
גרסה שלו לתפילה מתוך הסליחות לתענית אסתר, קנה לשמחה, תפילה שבאמת כל כך אקטואלית בשנה הזאת. 7:38 עכשיו, אנחנו יורדים להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 7:41 עכשיו, פתחנו בדבר ההתעוררות כבר עם הפנים פחות מ-30 יום קדימה לפסח, אבל בואו נלך קצת אחורה לפורים ולמה שאפשר וצריך לקחת מהחג הזה לכל השנה. והנה באמת רעיון נפלא מתוך השיעור, משיעורי הרב אליהו דיסקין, אני מצטט מתוך מוסף שבת קודש של יתד נאמן. הוא מתחיל בדברים המפורסמים על הפסוק, הדברים המפורסמים של חז"ל, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אמרו חז"ל, זה גמרא במסכת מגילה, אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ססון זו מילה, עיקר אלו תפילין. אבל רגע, למה הפסוק מדבר אלינו ברמזים? למה לא נאמר בפירוש, עם המשמעות של אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ססון מילה ועיקר תפילין? אז ליהודים הייתה תורה ויום טוב ומילה ותפילין. למה כותבים לנו ברמזים? השפת אמת אומר שרק אחרי מה שקרה בפורים, אחרי הגזרה, אחרי שעם ישראל גם היה כל כך רחוק והידרדר רוחנית ונהנה מהסעודה של החשברוש, וקרה מה שקרה ונגזרה הגזרה, רק מכוח אהבת הנס באו היהודים להכרה האמיתית שהאורה האמיתית היא תורה. כן, ליהודים הייתה אורה זו תורה. מה המשך הפסוק? ושמחה, השמחה האמיתית היא יום טוב. ססון, הססון האמיתי זו מילה, ברית מילה. היקר האמיתי אלו התפילין. לפני זה הם לא חיו בתודעה הזאת. ומוסיף הרב אליהו דיסקין את הדברים הבאים. תחילת הקלקול של עם ישראל באותו דור היה שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש. בעצם מה החטא הגדול בזה? הרי נאמר על משתי אחשוורוש לעשות כרצון איש ואיש, חזל אמרו כרצון מרדכי והמן, זה אומר בפשטות שהכל היה כשר, כשר למהדרין, האוכל, כן? ועוד יש לדקדק על מה שאמרו חזל, נהנו מסעודתו של אחשוורוש, הם לא אמרו אכלו מסעודתו של אחשוורוש. עצם האכילה לא הייתה חטא, הכל היה כשר וישר, גלט. אבל הבעיה מתחילה בזה שיהודי הולך לחפש להנות מסעודתו של אחשוורוש של אותו רשע. שיהודי הולך לחפש את הסיפוק שלו במשתי אחשוורוש. זה מגיע בגלל שכנראה אין לו סיפוק בדברים אחרים, אין לו סיפוק בדף גמרא, אין לו סיפוק בעסק התורה, אין לו סיפוק בעשיית מצוות, בחסד, אין לו טעם בשבת, בתפילה, בכל החיים היהודיים שלו. ולכן הוא מחפש ריגושים ומחפש את הסיפוק שלו באותם הנאות עלובות שהרחוב של אחשוורוש מציע לו. יהודי שיש לו באמת טעם אמיתי בדברים הנכונים, הוא לא מחפש ריגושים בארמונות של שושן. כלומר, אומר הרב אליהו דיסקין, נהנו, הביטוי של חזל שאומר שאותו דור, אותם יהודים נהנו מסעודתו של אחשוורוש, נהנו מסעודתו, זאת לא המחלה, אלא הסימפטומים של המחלה. הייתה חסרה להם המעלה הגדולה של שמחה בעבודת השם. כמו שאומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכאן בעצם היה גם התיקון של אותו דור. על ידי אהבת הנס, כמו שאומרים חז"ל, התעוררה בליבם אהבת השם, ואז הם הגיעו למצב התודעתי הזה, שאורה, אורה אמיתית, זו תורה, ושמחה אמיתית, זה יום טוב, וססון אמיתי, זו ברית מילה, ויקר אמיתי, אלו התפילין. זה התהליך שהם עברו. ומכאן אנחנו מגיעים לדור שלנו, לאתגרים שלו, לאתגרים החינוכיים. סיפור נפלא על ומאוד מרגש ומעורר מחשבה, ועם מוסר השכל, לדור שלנו על החזון איש. היה בחור ישיבה ש... הנהלת הישיבה נאלצה לסלק אותו מהישיבה שבה הוא למד, ובאו עם אותו בחור לחזון איש, לגדול הדור, וסיפרו לו את מה שקרה עם אותו בחור. ואחרי שהוא שוחח עם הבחור עצמו, הוא הורה לדאוג לו לישיבה אחרת, וגם כיוון והסביר לאיזו ישיבה צריך להעביר אותו, לא סתם לזרוק אותו לרחוב, אלא לתת לו להזדמנות בישיבה אחרת. ולא עוברים כמה ימים או שבועות, ואותו בחור בישיבה החדשה, אחרי שהחזון איש דיבר איתו, שוב נפל, והנהלת הישיבה השנייה התלבטה איך לנהוג בעניינו, ושוב באו איתו לפני החזון איש, והחזון איש הוציא כל איש מעליו, כך מתאר הרב אליהו דיסקין, וישב ולמד עם הבחור בנעימות, במשך כ-40 דקות, בלי לדבר איתו מילה בעניין הנפילות שלו והניסיונות שלו. ואחרי שיצא הבחור מהחדר, נכנס הרב של הבחור אל החזון איש ביחידות, ואמר לו, ילמדנו רבנו, אני הבאתי אותו הנה בשביל אחת משתי האפשרויות, או שהרב ייתן לי אישור לסלק אותו מהישיבה, או שהרב יגיד לו לאותו בחור שאם הוא ימשיך במעשיו שוב, אז הוא לא יעמוד לצידו. ומה הרב עשה? לא את זה ולא את זה, אלא ישב ולמד איתו עם אותו בחור, והחזון איש אמר לו כך, אני אסביר לך. לבחור הזה יש סיפוק והנאה ממעשיו המקולקלים. כל זמן שלא יהיה לו מקור סיפוק ושמחה ממשהו אחר, רוחני וטהור, הוא ייקשל. אני פשוט ניסיתי לתת לו טעם בלימוד, ואז ממילא הבעיה תיפטר. אבל כל זמן שלא יהיה לו טעם בלימוד ולא תהיה לו הנאה ממעשים טובים, מרוחניות, לא יעזרו כל השיחות והצעקות.
לפני כמה שנים בלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתה היין בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעש? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורי עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. להי וזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, נחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לו יהי וזכה לעמוד מולך מחר, להיות, להתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות, לראות את המלך גם מחר.
אהרון רזה, לראות את המלך גם מחר. בדקות שנותרו לנו, רעיון ממש נפלא ששוב מחבר בין פורים של אז לפורים של 2024, מתוך שיחה של הרב ישראל יעקב הכהן בייפוס, שמסביר באמת למה עם ישראל נקרא בסיפור בסביב פורים שושנה, שושנת יעקב, כן, זה אנחנו, שושנת יעקב צהלה ושמחה. מה זה הכינוי הזה שושנה? אנחנו צריכים לזכור שכשנגזרה גזרת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוכרזה בעצם פשיטת רגל של האומה. עם ישראל הגיע באותם ימים לשפל המדרגה מבחינת זכות קיומו מאז יציאת מצרים ומתן תורה, וכיוון שעבדה זכות הקיום, נגזרה כליה חס ושלום על עם ישראל, הוא באמת הגיע לשפל רוחני חסר תקדים. ולכן על רקע זה יובן עד כמה גדולה הייתה שרת הטבעת. רגע אחד, ברגע אחד אחרי הגזרה, היא הקימה מאפר עם דל ועוררה את כולם לשוב בתשובה, שבעקבות החזרה בתשובה הזאת עם ישראל זכה לישועה גדולה. וכאן הוא מביא דברים של הרב שלמה גנצפריד, אנחנו מכירים אותו מהקיצור שולחן ארוך, והוא אומר כך, אמנם התשובה, ושימו לב כמה זה מתחבר לאקטואליה, התשובה של אותם ימים של ימי המגילה הייתה מהיראה, מפחד, כן, כמו שאומרים, אין בשוחות, אין אתאיסטים. אבל לימדנו הרמב״ם, שבפנימיותו כל איש ישראל רוצה לעשות את כל המצוות ולהתרחק מכל העבירות, ופשוט היצר הוא זה שתקף אותו. נשמע ככה איזו אמירה חסידית, או זה, הרמב״ם כבר כתב את זה. כל איש ישראל רוצה לעשות את כל המצוות, להתרחק מכל העבירות, אבל מה לעשות שהיצר הוא תוקף, וכיוון שהוקה עד שתשש יצרו של תשש יצרו, כלומר היצר, תש כוחו, נתגלה רצונו האמיתי. ולכן הנביא הושע אומר, ואנחנו קוראים את זה בהפטרה לשבת תשובה, הרפה משובתם, היק חטא לישראל, יפרח כשושנה. זה הדימוי הזה של שושנה. גם אם ישובו מתוך האיסורים, כמו שקרה אז במגילת אסתר, כמו לצערנו שקורה בימים אלה, אקבל את תשובתם, כי פנימיותם תאורה. זה בניגוד אגב לגויים, שאין ערך לתשובה שלהם מתוך הצרות, כי כאשר תסור הצרה והיראה, אז הם ישובו אל החטאים שלהם. ולכן אנחנו נמשלים לשושנה, אשר כפתוריה ופרחיה לא מתגלים, כל עוד היא סגורה בינות לעלים הירוקים שעוטפים אותה. ואז ברדת הטל עליה, היא נפתחת. ואז מתגלים פרחיה הנהדרים, וריחה נודף למרחוק. ואז מתגלה מה שהיה בתוכה. ולכן לזה התכוון הנביא שהוא אומר, כך הם ישראל, שהפנימיות שלהם מתגלה כאשר הם שווים, שווים בתשובה גם מיראה. כן, שוב הפסוק, מהפטרה לשבת תשובה, הרפה משובתם, יהיה חטא לישראל, יפרח כשושנה. זה בעצם מה שקרה אז, ומה שקורה בימים האלה. תחילת התשובה הייתה מיראה, הסרת הטבעת, הגזרה הנוראה, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, קורה מה שקורה, ופתאום אנחנו רואים את השושנה היפה הזאת, את מה שמסתתר בתוך כל יהודי, מה שמסתתר בתוך עם ישראל, הריח הטוב, הפרחים היפים, והגזרה מתבטלת. נקווה ששוב בימים ההם, בזמן הזה, בעזרת השם. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, את התוכנית אפשר לשמוע שוב באתר כל חי. מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב. Oh.